שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כ"ט במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון בנקודותיים. אחרי שבדף הקודם דיברנו על רפואות שונות, אנחנו עכשיו חוזרים לנושא העיקרי, וזה דברים שאסור לתת לגויים לעשות לנו בגלל הסכנה. בדפים האחרונים דיברנו על גויה שהיא מיילדת או מינקת, על גוי שהוא מוהל או רופא, ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה בכ"ז עמוד א', נראה את סוף המשנה, וזה גוי שהוא ספר. כמו שבאופן כללי אסור ללכת לגוי שהוא רופא, כי הגוי יכול לנצל את המעמד הזה ולהרוג את היהודי, כך גם אסור ללכת לגוי ספר, כי הספר מחזיק עכשיו מספריים בידיים ולך תדע מה הוא יעשה איתם. אבל כמו שראינו לגבי מיילדת ומיינקת, גם כאן יש מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר מתי בדיוק אסור. לפי רבנן רק שאין אף אחד באזור אסור, אבל ברשות הרבים מותר. לפי רבי מאיר גם ברשות הרבים אסור. זאת המשנה. עכשיו הגמרא מביאה שתי קולות. הקולה הראשונה זה בברייתא, אומרת הברייתא שאם היהודי מסתכל במראה תוך כדי התספורת, אז מותר. בהווה מינה, כנראה שהגמרא הבינה שאם הוא מסתכל במראה הוא יוכל לראות אם הגוי פתאום מרים את המספריים בצורה חשודה, אבל הגמרא מקשה שאם מדובר ברשות היחיד זה לא יעזור לו, הגוי עדיין יוכל להרוג אותו. לכן מסבירה הגמרא שהסברה היא שכנראה בזמנם לגברים לפחות לא היה חשוב איך הם נראים, אלא אם כן הם היו אנשים חשובים. ממילא אם היהודי מסתכל במראה, הגוי יחשוב שהוא אדם חשוב ויפחד לפגוע בו. זאת הקולה הראשונה. הקולה השנייה זה מסיפור על רב חנה בר ביזנה שהוא הסתפר בשבילי דנהרדעא. שבילי דנהרדעא זה לא רשות הרבים, אבל מצד שני עוברים שם הרבה אנשים. אז רב חנה סובר שרבנן יתירו כאן כי אין צורך דווקא ברשות הרבים, אלא במקום שיש הרבה אנשים. עכשיו גמרא מספרת שלמרות שהיו שם באמת הרבה אנשים, הגוי שסיפר את רב חנה אמר לו, יש לך צוואר יפה בשביל המספריים שלי, כלומר בא לי לחתוך לך את הצוואר עם המספריים. וכשרב חנה שמע את זה הוא כל כך נבהל, הוא התחרט שהוא לא שמע לדעת רבי מאיר שאסור להסתפר מגוי גם כשיש הרבה אנשים. אז עד כאן לעניין תספורת שגוי מספר יהודי. כאמור ראינו מחלוקת רבנן ורבי מאיר, ושתי קולות כשהוא מסתכל במראה ושלרבנן מותר גם כשזה לא ממש רשות הרבים. ועכשיו אגב זה נעסוק גם במקרה הפוך, שיהודי מספר גוי, באותה ברייתא שמקודם הבאנו את הקולה של המראה, כתוב שאם יהודי מספר גוי אסור לו לספר את האזור של הבלורית. הבלורית כמו שכבר למדנו זה שיער ארוך שהגויים היו משאירים מהעורף, כלומר מאחורי הראש. אז כיוון שזה בשביל עבודה זרה, אסור ליהודי לעזור לגוי בזה, אז הוא לא יכול להתקרב אפילו לאזור, בשביל שזה לא יהיה שהיהודי הוא זה שישאיר לו את אותו שיער ארוך. עכשיו כמה זה נחשב קרוב, אומר רב מלכיה שאסור להתקרב 3 אצבעות לכל רוח. ואגב זה שבנו את רב מלכיה, הגמרא מביאה משהו שכבר ראינו במסכת מכות בדף כף א', שיש 6 סוגיות בשס, שחלק מהם זה רב מלכיה וחלק זה רב מלכיו. והגמרא מביאה שתי דעות לדעת מתי זה רב מלכיה ומתי זה רב מלכיו, בכל אופן במקרה שלנו זה ודאי רב מלכיה. ובזה הגענו לתחתית עמוד א', סיימנו עם הנושא של הסכנות של הגויים, ועכשיו בתחילת עמוד ב' אנחנו מתחילים משנה חדשה, אנחנו שוב חוזרים לנושא של עבודה זרה. המשנה עוסקת באיסור הנאה מתקרובת עבודה זרה. אחת הדוגמאות במשנה זה יהי נסך, ובדפים הקרובים נתמקד בזה, לכן לא נקרא את כל המשנה אלא רק את מה שקשור ליהי נסך. עכשיו לפני שנתחיל, נבדיל בין 3 רמות של איסור. הרמה הראשונה, שזה מדאורייתא, זה יין נסך ממש. כלומר, יין שברור לנו שגוי ניסך בשביל העבודה זרה, זה כמו קורבן שהוא מקריב לעבודה זרה, זה אסור מהתורה, בהמשך נראה מה המקור לזה. רמה שנייה זה סתם יינם, זה גזירה דרבנן על כל יין של גויים, שאנחנו לא יודעים אם הוא ניסך או לא, וחזל אסרו את זה כאילו שהגוי ניסך. עכשיו, בסיבה של הגזרה יש שני כיוונים, כיוון אחד, שזה מה שעולה מהגמרה שלנו, שזה שם הגוי באמת ניסך את היין. כיוון שני, שזה מה שכתוב בגמרה בדף למדווה ומודבט בהמשך, שזה משום בנותיהם. כלומר, שאם יהודים ישתו יין של גויים, בסוף הם ילכו ביחד למשתאות, בסוף הם יכירו את הבנות שלהם ויתחתנו ויהיה התבוללות, לכן חזל גזרו על סתם יינם בשביל להרחיק אותנו מחיי חברה קרובים מדי עם הגויים. אז אלו שני הכיוונים, ויש כמה דעות בראשונים בשביל להבין את היחס בין שני הכיוונים. נזכיר כאן את מה שתוספות אומר אצלנו, שבאמת הסיבה האמיתית של גזרת סתם יינם זה משום בנותיהם, אבל מבחינת אופי הגזרה חזל הצמידו את זה ליהי נסך, כלומר שרק כשיש חשש שהגוי ינסך לעבודה זרה, אז יש גם את האיסור של חזל, כמו שבאמת נראה עוד מעט בסוגיה השנייה בגמרה. אז הזכרנו בינתיים שתי רמות, יהי נסך ממש וסתם יינם. רמה שלישית, שזה בעצם הרחבה של הרמה השנייה, זה שחזל לא רק אסרו יין של גוי, אלא גם יין של יהודי שגוי נגע בו. עכשיו גם כאן האופי של הגזרה זה חשש של ניסוך, כלומר זה רק אסור כשיש חשש שהגוי ינסך תוך כדי המגע את אותו יין. עכשיו כיוון שיש את הגזרה הזאת של הרמה השלישית, אז יהודי לא יכול לתת לגוי לשמור על יין שלו, כי יש חשש שהגוי ייגע ביין, ולכן בשביל שהוא יוכל לתת לגוי יין לשמור, הוא צריך לשים על החבית שתי חותמות. בדף למד א' נראה מה זה אותם שתי חותמות, בכל אופן כך הוא יכול להיות בטוח שהגוי לא פתח את החבית ונגע ביין. אז אלו 3 רמות של איסור יין של גוי. רמה ראשונה כאמור זה דאורייתא, זה יין נסך, רמה שנייה זה סתם יינם של הגויים, ורמה שלישית זה גוי שנוגע ביין של יהודי, והאיסור של יהודי לתת ככה סתם יין לגוי לשמור. עד כאן הקדמה, עכשיו נראה את המשנה. במשנה כאמור לא נקרא את כל המשנה, אלא רק את הדברים שקשורים ליין. בעניין הזה יש במשנה 4 פסקאות, נעבור עליהם מהר ואז נתמקד בגמרא בפסקה הראשונה. אז הפסקה הראשונה אומרת את עצם האיסור, כלומר שיין של גויים אסור וגם חומץ של גויים אסור, כי הרי זה פעם היה יין והיה אסור, וגם חרס אדריאני, שזה חרס שספוג ביין ואם ישימו אותו במים אז הוא יוציא את היין עצמו, כל זה אסור מגזרת סתם יינם, זה דבר ראשון. דבר שני, קנקנים של גויים שפולטים לא את היין עצמו אלא רק את הטעם של היין, אז ברור שזה אסור בשתייה, אבל יש מחלוקת אם זה אסור גם בהנאה כמו סתם יינם, רבי מאיר אוסר ורבנן מתירים. דבר שלישי זה הזגים של הענבים, כלומר אחרי שסחטו את הענבים, מה שנשאר, האם זה אסור או לא, רבי מאיר אומר שזה בדיוק כמו היין וזה אסור גם בהנאה. רבנן אומרים שהזגים עצמם זה סתם כמו חתיכת עץ ואין בזה שום איסור. אמנם אם יש בזה רטיבות אז זה כמו יין, ואז גם לפי רבנן זה אסור בהנאה. ודבר רביעי, מאכל של גויים שמעורב בו יין שהיה של הגויים, רבי מאיר אומר שזה אסור בהנאה כמו יין רגיל. רבנן אומרים שזה אסור רק באכילה ולא בהנאה. אז אלו ארבעת הדברים במשנה, אמרנו אותם מהר, כשנגיע אליהם בגמרא נראה אותם יותר לאט. עכשיו אנחנו מתחילים את הגמרא, ובגמרא נראה היום שני נושאים. הנושא הראשון מחזיר אותנו לרמה הראשונה של איסור יין, כלומר ליי נסך ממש, והגמרא שואלת מה המקור לאיסור הנאה ביי נסך ממש. על זה הגמרא מביאה תשובה קצת ארוכה, שלומדים את זה משרשרת של שלושה הקישים וגזרה שווה, כשהתחלת השרשרת זה עגלה ערופה, ובסוף לומדים ליי נסך. איך לומדים את זה? אז זה שעגלה ערופה אסורה בהנאה, לומדים את זה מיקש לקודשים, כי בעגלה ערופה כתוב כפר לעמך ישראל, אז עגלה ערופה היא כפרה, אז כמו שקודשים שהם כפרה אסורים בהנאה, גם עגלה ערופה אסורה בהנאה. זה שלב ראשון בשרשרת. שלב שני זה לימוד מעגלה ערופה למת. בעגלה ערופה כתוב וערפו שם את העגלה, ובמת כתוב התמות שם מרים, אז לומדים גזרה שווה מהמילה שם שם, שגם מת אסור בהנאה, זה שלב שני. שלב שני זה ממת לזבחי עבודה זרה, כלומר לקורבנות שקריבו לעבודה זרה. את זה לומדים מהקש מפסוק שמכנה את הזבחים של העבודה זרה, זבחי מתים. אז מכאן שהזבחים של העבודה זרה הוגשו למתים, אז כמו שמת אסור בהנאה, גם זבחי עבודה זרה שהם מכונים זבחי מתים, גם הם אסורים בהנאה, זה שלב שלישי. ושלב רביעי ואחרון, מזבחי עבודה זרה נלמד ליי נסך, שזה גם סוג של זבח לעבודה זרה. את זה גם כן לומדים מהקש, כתוב בדברים ל"ב, אשר חלב זבחים הוא יאכלו, ישתו יי נסיכם. אז מזה שהפסוק הצמיד זבחים ויי נסך, אז כמו שזבחים אסורים בהנאה, גם יי נסך אסור בהנאה. אז שוב למדנו מקודשים לעגלה ערופה, מעגלה ערופה למת, ממת לזבחי עבודה זרה, ומזבחי עבודה זרה ליי נסך שהם כולם אסורים בהנאה. זה היה הנושא הראשון בגמרא, שזה בעצם סוג של הקדמה לכל הנושא. עכשיו הנושא השני מצטט את הפסקה הראשונה במשנה. הפסקה הראשונה כאמור אסרה יין חומץ וחרס אדריאני של גויים, כלומר זה מדבר על הרמה השנייה שזה סתם יינים של גויים שהוא אסור, ועל זה שהמשנה אסרה את החומץ, הגמרא שואלת מה החידוש, הרי ברור שאם פעם זה היה יין וזה היה אסור, אין שום סיבה שבגלל שזה הפך לחומץ, פתאום זה יהיה מותר. אלא מסביר רבשי שבאמת החידוש כאן זה לא לגבי הרמה השנייה, כלומר חומץ של גוי, אלא לגבי הרמה השלישית, כלומר חומץ שיהודי נתן לגוי לשמור. כלומר, מה שהמשנה רצתה לומר זה שנדייק שדווקא חומץ שהיה של גוי תמיד, זה מה שאסור, אבל חומץ שיהודי נתן לגוי, שזה הרמה השלישית כאמור, זה לא אסור. למה זה לא אסור? כי גויים לא מנסחים חומץ לעבודה זרה. אז זה היה כולה לגבי חומץ ברמה השלישית, כלומר שוב, אם יהודי נותן חומץ לגוי, זה לא נאסר כי הגוי לא מנסה חומץ לעבודה זרה. ועכשיו הגמרא מביאה שתי קולות זהות לגבי יין מבושל ולגבי יין מעורב במשקים אחרים, כלומר שגם בהם, כיוון שהגויים לא מנסחים את זה לעבודה זרה, אז אם היהודי נותן את זה לגוי, זה לא נאסר מצד יי נסך. עכשיו נראה את זה בפנים. אז לגבי יין מבושל אומר רבי הילה שש שורות לפני סוף עמוד ב' שיין מבושל של גוי אסור, ועל זה שואלת הגמרא, כמו ששאלנו על המשנה שלנו לגבי חומץ, מה החידוש? ברור שזה שהוא בישל לא יתיר לו את היין, אלא שוב מסביר רבשי, כמו שאומר על חומץ, שהחידוש הוא לגבי הרמה השלישית. כלומר, כאמור, כשאני נותן יין מבושל לגוי, אין בעיה, כי הוא לא ינסח את זה לעבודה זרה. זה לגבי יין מבושל. לגבי יין מעורב, זה נמצא בשורה השנייה בלמד עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא שמדברת גם על יין מבושל וגם על יין מעורב. יין מעורב, למשל, זה אלונטית, שזה יין שמעורב עם יין ואפרסמון, שהיו משתמשים בזה אחרי בית המרחץ. בכל אופן אומרת הגמרא שאם זה של גוי אז ברור שזה אסור, אבל אם זה אלונטית כבריאתה, כלומר מסביר רש"י אלונטית שיהודי הביא לגוי, כאן אין בעיה כי הגוי לא ינסח את זה לעבודה זרה. אז שוב ראינו פה עיקרון אחד לגבי הרמה השלישית עם שלוש דוגמאות, שביין שיהודי מביא לגוי והגוי לא מנסח יין כזה לעבודה זרה, אז אין לנו בעיה, כשהדוגמאות הם חומץ, יין מבושל ויין מעורב, למשל אלונטית. עכשיו רק עוד הערה אחרונה ובזה נסיים, אמנם אין בעיה שהגוי ינסח את זה לעבודה זרה, כי הוא לא מנסח כאלה דברים לעבודה זרה, אבל לכאורה עדיין יש בעיה שאולי גם לגוי הזה יש בבית במחסן חומץ או יין מבושל, והוא יראה שהחומץ או היין המבושל של היהודי טובים יותר, והוא ירצה להחליף בין שלו לבין של היהודי, והוא יחליף את התחולה של שתי החוויות, ואז יוצא שהיהודי מקבל חומץ או יין מבושל שתמיד היה של גוי, וזה הרי אסור מסתם יינם, כי זה הרמה השנייה. אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת, צריך שעל החווית של החומץ או היין יהיה חותם אחד, שזה מראה שהגוי לא פתח את החווית והחליף בין שלו לבין היהודי. עכשיו, זה בניגוד למצב שבו החשש הוא שהגוי ניסח את היין, ששם צריך שתי חותמות, כמו שאמרנו בהקדמה, כאן, כיוון שמדובר בחשש יותר רחוק, שהגוי יחליף בין היין שלו ליין של יהודי, כי אולי של יהודי יותר טוב, לחשש כזה אומר רבשי שמספיק חותם אחד, כי לזה הגוי לא יתרח כל כך בשביל לזייף את החותם האחד, אבל כשהחשש הוא שהגוי ינסח את היין, כאן הגוי מאוד רוצה לנסח, לזה צריך שתי חותמות, כי אם זה רק חותם אחד, הוא יתרח ויזייף אותו. בזה סיימנו לדבר על הקולה של הרמה השלישית, שמדובר ביין שהיהודי מביא לגוי שהגוי לא מנסח, מותר ויש רק צורך בחותם אחד. בזה הגענו לשורה השמינית בדף למד עמוד א', נחזור על מה שראינו, היום ראינו שני חלקים בשיעור, בחלק הראשון המשכנו לדבר על הסכנה של הגויים, דיברנו על האיסור להסתפר אצלם, לפי רבי מאיר בכל מקרה אסור, לפי רבנן רק במקום שאין עוד אנשים, וראינו שתי קולות, קולה אחת זה אם הוא מסתכל במראה, כי אז הגוי חושב שהוא אדם חשוב, וקולה שנייה זה של רב חנה בר ביזנה, הוא אמר שלפי רבנן מותר, גם אם זה לא ממש רשות הרבים, אלא שיש שם עוד אנשים, הוא עצמו אגב הצטער שהוא לא הקשיב לדעת רבי מאיר. בחלק השני דיברנו על יין נסך. קודם הקדמנו שיש שלוש רמות ביין נסך. רמה ראשונה זה איסור דאורייתא של יין נסך ממש. רמה שנייה זה סתם יינם, כלומר יין של הגוי. כאן ראינו שתי סיבות למה זה אסור, משום בנותיהם ושמה הוא ניסך את זה לעבודה זרה. ורמה שלישית זה שלא רק יין שלא אסור, אלא גם יין של היהודי וגם חוששים שמה הגוי נגע בזה, ולכן צריך שתי חותמות אם זה אצל הגוי. זה היה הקדמה, ראינו את המשנה, ואחרי זה עברנו לשני נושאים בגמרא. נושא ראשון זה המקור לאיסור של יין נסך עצמו. למדנו את זה משרשרת של שלושה הקשים וגזרה שווה. ואחת, מגלה רופא ועד יין נסך שהוא אסור בהנאה. אחר כך לגבי הרמה השלישית, כלומר יין שהיהודי נתן לגוי, ראינו שלושה יצרים שבעצם יש להם עיקרון אחד, וזה שאם מדובר ביין שברור לנו שהגוי לא ינסך לעבודה זרה, אז אין איסור. הדוגמאות שראינו זה חומץ, יין מבושל ואלונטית, שזה יין בתערובת, לגביהם אין חשש שהוא ינסך, אבל עדיין יש חשש שהוא יחליף עם היין שלו, ולכן אמנם לא צריך שתי חותמות, אבל צריך חותמת אחת בשביל למנוע את אותה החלפה, כל טוב.